בכל אופן, הגמרא שואלת, בשלומה שבמשנה תורה איקה כדי שתכלה שנה וכללותיה. כללות שבמשנה תורה, שקוראים אותם קודם ראש השנה, זה באמת סוף שנה, תחילת שנה חדשה, אז יש מקום לומר תכלה שנה וכללותיה. שבתורת כהנים, אתו עצרת ראש השנה היא, האם עצרת גם היא נקראת ראש השנה? לא שמענו אף פעם. לא שמענו אף פעם שעצרת נקראת ראש השנה. אומרת הגמרא, זאת אומרת, אי אפשר להכיל, להכיל בחטא, אי אפשר לומר על עצרת שתכלה השנה וכללותיה. עצרת היא לא התחלת שנה. אומרת הגמרא, לא. עצרת נע מראש השנה היא, דתננו בעצרת על פירות האילן. כך כתוב, מכיוון שדנים בעצרת על פירות האילן, לכן, מכאן, שגם עצרת נקראת ראש השנה. הרי דנים בעצרת על פירות האילן, ולכן היא נקראת ראש השנה. כמובן, הדברים לא מובנים, מה עושה את עצרת לראש השנה, בגלל שדנים בעצרת על פירות האילן, לא מובן. יתר על כן, יש עוד פרקים, בארבע פרקים העולם נידון. בפסח דנים על תבועה. לא שמענו שפסח ראש שנה. בסוכות נידונים על המים, גם זה לא שמענו ראש שנה. העובדה שיש דין לא עושה את הזמן הזה לראש שנה. למה דווקא הדין על פירות האילן עושה את זה לראש שנה? כך, ננסה קצת לפתוח, כמה שאפשר לפתוח את העניין. הגמרא במסכת ראש שנה, באותה סוגיה, באותו דף, בדף תזיין, כתוב בגמרא, במשנה, בארבעה פרקים העולם נידון. ושם כתוב, פסח, עצרת, ראש השנה וסוכות. בגמרא כתוב, תניא. מפני מה אמרה תורה הווה עומר בפסח? מפני שפסח זמן תבועה. אמר הקדוש ברוך הוא, הביאו לפני עומר בפסח כדי שתתברך לכם תבועה שבשדות. מפני מה אמרה תורה להביא שתי הלחם בעצרת? אומרת לו את זה הגמרא, מפני שעצרת זמן פירות האילן, אמר הקדוש ברוך הוא, הביאו לפני שתי הלחם בעצרת, כדי שיתברכו לכם פירות האילן. וכן הלאה, זאת, מה שנוגע לענייננו, זה שהעובדה שמביאים את שתי הלחם, בעצרת, זה כדי שיתברכו פירות האילן. אומר על זה רש"י, שתי הלחם מביאים מחיטים. אין בשתי הלחם שום דבר מפירות האילן. אדרבה, משהו, כל משהו מפירות האילן היה פוסל את הקורבן. כל מתיקת פרי שקרויה דבש, פוסל את קורבן. כל שעור וכל דבש לא תקטירו ממנו ישאל השם. ורש"י אומר, כל מתיקת פרי קרויה דבש. אין שום פירות אילן בשום מקום. הבאת ביקורים, שזאת פרשה בפני עצמה, זה לא... אומר על זה רעשי, ואתיה כמן דאמר, עץ שאכל אדם הראשון חיטה היה. עץ הדעת היה מחיטה. אז לכן, הביאו לפני שתי הלחם בעצרת, כדי שיתברכו לכם פירות האילן, וזה למן דאמר, שעץ שאכל אדם הראשון חיטה היה, אז לכן בחרו את החיטה, שהיא תהיה זאת שמייצגת את כל פירות האילן. מביאים חיטה, מביאים שתי הלחם מחיטים, כדי שיתברכו פירות האילן. באמת זאת שאלת חז"ל, זאת שאלה, הקושייה נמצאת במדרש. יש מי שאומר, זה גם מובא בגמרא, יש מי שאומר שעץ שאכל אדם הראשון חיטה היה, וכתוב במדרש, השאלה, אפשר חיטה הוא, והכתוב קורא אותו עץ, חיטה, חיטה זה לא עץ. מי שכוסס חיטה מברך בורא פרי האדמה. התשובה, מתמרות היו כארזי הלבנון. כך כתוב. זאת אומרת, החיטים פעם, החיטים לפני החטא, אז, באותו יום, באותו יום, באותו יום ראשון, של, באותו יום שישי של מעשה בראשית, החיטים היו עצים. אז אנחנו לומדים כאן דבר חדש, אנחנו לומדים כאן משהו שהוא, זה לא נראה שייך כל כך, אבל כאן כתוב שבחטא אדם הראשון, כשהאדם הראשון התקלקל, אז גם החיטה התקלקלה. והיא חדלה להיות עץ, והיא חזרה להיות פרי אדמה, פרי, זה נהיה, זרעים ולא אילנות. מה סיבת הדבר? מה הקשר? בגלל שאדם חטא, ואדם נענש, אז החיטה שהאדם אכל ממנה, גם היא קיבלה עונש והיא ירדה ממעלתה והיא הפסיקה להיות עץ ונהייתה זרע. כפי הנראה, סיבת הדבר היא ההבדל שבין אילן לזרעים, אילנות וזרעים שונים. כשאדם אוכל פרי אילן, אז האכילה היא תמיד אכילת פירות, פרי. האדם אוכל פרי. הקרן קיימת, הקרן נשארת. הקרן לא נפגעת. בלשון הגמרא זה נקרא לא מחל יקרנה. הקרן נשארת קיימת. זהו העץ, שהוא ימשיך ויעשה פירות הלאה והלאה. כשאדם אוכל זרעים, אז האכילה הזאת נקראת מחל יקרנה. האכילה הזאת גומרת את הדבר, והדבר איננו. הדבר נאכל ואיננו. אין כאן שום קרן קיימת. אין כאן שום קרן שנשארת. הוא אכל את כל הדבר כולו. אם רוצים לאכול עוד פעם, צריכים עוד פעם לזרוע. מי שרוצה לאכול עוד חיטה, אז אם הוא אכל חיטה אחת, על מקומה לא תצמח שום חיטה אחרת, אלא אם כן הוא יזרע מחדש. לא כן עץ, אילן שונה. מובן, אדם, כשאדם חי לעולם, ואדם משתמש בצורה, נגיד, אפילו לא נכונה, ביום מימיו שניתנו לו, כל יום ויום נחשב לאכילת פירות. הקרן קיימת. האדם חי, ממשיך לחיות. כל יום ויום נקרא אכילת פירות. אבל הקרן שורדת, הקרן נשארת, הקרן קיימת והיא נמצאת. מה שמגלים לנו פה, מה שהתורה מגלה, התורה מגלה שכשהאדם היה מחליה, לא מחליה קרנה, אז מזונו, מה שנותן לו חיים, חיים שלא מחליה קרנה, חיים שהם לא נקראים אכילת פירות, זאת אומרת, חיים שנקראים רק אכילת פירות. חיים כאלה ניזונים מפירות, מדבר שהוא גם לא מחליה קרנה. בזמן שהאדם עצמו נהיה מחליה קרנה, האדם עצמו, כל יום ויום שעובר, מת. הוא איננו, הוא לא קיים. חיים כאלה ניזונים ממה שבדומה להם. כך צריך להיות, כך ראוי שיהיה. כשהאדם עצמו, קיומו הוא, הקרן תמיד קיימת. וכל רגע שעובר, נידון כפירות. אלה פירות של הקרן. האדם משתמש בפירות, אוכל אותם, או שהוא משתמש בהם נכון, או שהוא לא משתמש בהם נכון. אבל הקרן קיימת. חיים כאלה ניזונים מפירות שקרנם, הקרן, שמוציאה אותם, מביאה אותם לעולם, קיימת, נשארת. כשאדם ירד ממעלתו ונגזרה עליו מיטה, החיטים ירדו ממעלתם וגם עליהם נגזרה מיטה. כל שימוש בכל חיטה מחלה את הקרן. החיטה לא תחזור ותצמח, היא צריכה זריעה חדשה. קודם החטא, החיטים היו מתמרות כארזי הלבנון. בעצרת, כשאנחנו מקבלים תורה, בקבלת התורה כמו שידוע, סליחה, בקבלת התורה כמו שידוע, פסקה זו המתם, וחזרו למעלת אדם הראשון קודם החטא. זאת אומרת, ביום קבלת התורה, החיטים, באותו יום שבו התקבלה התורה, אז, לפני החטא, אנחנו חוזרים ליום קבלת התורה, וכמו שהיינו לפני החטא, אז החיטים היו עץ. החיטים שזה עיקר מאכל אדם, החיטים היו עץ. מתמרות היו כארזי הלבנון. ועד הרבה. העץ הזה הוא העץ האמיתי, העץ העיקרי. העץ הזה, זה עיקר מאכלו של אדם. זה עיקר מה שמקיים, מקיים את האדם. החיטה היא העץ החשוב ביותר. עץ הפרי החשוב ביותר בעולם. זה עיקר מאכלו של אדם. ואין התינוק, כמו שכתוב בגמרא, אין התינוק יודע לומר, אבא, עד שיתאם טעם דגן. והדגן שראוי לאדם זה חיטים. זה מאכל אדם. שעורים נקראים בתורה, שעורים נקראים מאכל בהמה. אני אומר בתורה, משום שהיום בעולם, אז בני אדם אוהבים יותר שעורים מאשר חיטים. אבל זה עדיין מאכל בהמה, סורי. חיטים זה מאכלו של אדם, ואין התינוק יודע לומר אבא. זאת אומרת, מאכל מעמיד את האדם על בוריו. מאכל מעמיד את האדם על קיומו. מאכל הוא המקיים. עד הרבה, עיקר העץ, העץ היותר עץ מכל העצים, זאת החיטה כמו שהיא הייתה לפני החטא. לכן, משמעות דברי הגמרא, כשהגמרא אומרת, עצרת נמי ראש השנה הוא, דתננו בעצרת נידונים על פירות האילן, הכוונה, הדין על פירות האילן שמחייב, כמו שהגמרא אומרת, מסכת ראש השנה, הדין על פירות האילן שמחייב שאנחנו נביא את שתי הלחם בעצרת, כדי שיתברכו לנו פירות האילן, הכוונה, הדין שאנחנו נידונים בעצרת על פירות האילן, אז העיקר הוא עד כמה אנחנו מחוברים לאותו אילן עיקרי, שהוא האילן ששייך לאדם. הוא האילן, אנחנו נידונים על פירות האילן, פירוש, אנחנו נידונים כמה אנחנו נקבל, איזה שפע, כמה יהיה לנו מפירות האילן. הפרי העיקרי שעליו אנחנו נידונים בעצרת, זה עד כמה יש לנו חיבור לפירות האילן של חיטים. עד כמה יש לנו חיבור לאותה קרן שהיא קיימת לעולם. האדם, האדם שחי ואין עליו גזירת מיטה, שבחינת הקרן שלו תמיד נשארת, זהו הדין שאנחנו נידונים בראש השנה על פירות האילן. היינו, אנחנו נידונים עד כמה יש לנו חיבור לפירות האילן שהוא חיטים. אנחנו אומרים בנוסח הברכה, זה ברכת התורה, שאנחנו מברכים, אנחנו מברכים כך, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. כביכול, התורה היא שני דברים, התורה היא תורת אמת. זה עניינה של תורה, וזהו, זאת התורה. התורה היא גם נטיעה של חיי עולם בתוכן. התורה עצמה נחשבת עץ חיים היא. התורה עצמה נקראת עץ. עץ חיים היא למחזיקים בה. התורה נקראת עץ חיים. כביכול בורא העולם נתן לנו חיבור לתורת אמת, והוא נתן לנו חיבור לחיי העולם שבתורה. אותם, את אותם חיי עולם הוא נטע בתוכנו. על האילן הזה אנחנו נידונים בעצרת. זה האילן שעליו אנחנו נידונים בעצרת. איפה אנחנו עומדים? כמה מגיע לנו, כמה אנחנו צריכים לקבל מאותו אילן שהוא הנטיעה שכביכול בורא העולם נטע בתוכנו ביום הזה שקיבלנו תורה. אדם כמו שהוא, באשר הוא, האדם מורכב משלושה רבדים. שלוש מערכות. שלוש מערכות שכל אחת מהן היא שלוש. המערכת העליונה יותר זאת מערכת מה שנקרא ההשכלה, המוח. שם במערכת הזאת יש כוח או מוח מסוים שנקרא חוכמה, יש השכלה מיוחדת שנקראת בינה, והשכלה מיוחדת שנקראת דעת. זהו רובד אחד, העליון ביותר. למטה ממנו, זאת בחינת הרוח, הלב. זאת אומרת, עם השכל, עם המוח, אנחנו תופסים את המציאות. אנחנו מבינים אותה. כך, המציאות כולה נתפסת על ידי השכל, על ידי המוח. היחס, איך אני מתייחס אל הדברים, זאת מערכת שנייה. המערכת הזאת נקראת מערכת של, זה יותר שייך למידות, שייך ללב. המערכת הזאת היא מערכת שהיא נקראת מצד אחד קו ימין, זה חסד. חסד, חסד זה נקרא רצון להתחבר, רצון לצאת מתוך עצמי ולהתחבר אל הדברים, להתחבר אל העולם, להיות יחד. חסד, מה שנקרא אהבה. יש מידה כנגד, מצד שמאל זאת נקראת מידת גבורה. מידת הגבורה הזאת מידה של הסתלקות, של צמצום, של רתיעה. אני נאסף אל תוך עצמי, אני כונס את עצמי בתוך שלי, אני לא רוצה לצאת, אני לא רוצה להתחבר לשום דבר, אני רוצה לפרוש, אני רוצה להסתלק. זאת המידה כנגד, גבורה. הדבר שמחבר ביניהם, הדבר שקושר ביניהם, מה שנקרא האמצעי שבין שניהם, זאת הבחינה שנקראת כבוד. כבוד כולל בתוכו, מצד אחד, רצון חזק מאוד להתחבר עם רתיעה חזקה, להתרחק. הווה מתחמם כנגד אורם של חכמים, והווה זהיר בגחלתם שלא תיקווה. מי שמחפש חום מאוד 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 עלול להישרף. מי שמתרחק מחום מאוד מאוד יהיה לו קר. האמצע, היחס הנכון שבין מתחמם כנגד אורם ובין זהיר בגחלתם שלא תיקווה. היחס הזה נקרא כבוד. ישנו עוד כוח באדם, כוח זה כוח בפני עצמו, זה כוח שצריך היטב היטב לדעת מאין הוא מגיע, מה מקורו, מה הוא, מאין זה בא. הכוח הזה נקרא עיצה, עיצה. עיצה לא באה מהדעת. עיצה, כמו שכתוב בתורה, כמו שכתוב בחז"ל, בפסוק כתוב כך. עיצה באה מהכליות, כליות יועצות. הכוח המיוחד הזה שנקרא עיצה הוא דבר שצריך התבוננות. מה פירוש המילה עיצה? אני עושה מה שהשכל מחייב לעשות. אבל מתברר שזה לא כך. מתברר שיש כוח מיוחד, כוח בפני עצמו, שנקרא עיצה. יש אדם שמכנים אותו יועץ. נמלכים באחיתופל, כמו שכתוב בגמרא בתחילת ברכות. נמלכים באחיתופל. זה יועץ. יועץ. עצת אחיתופל בימים ההם, כאשר ישאל איש בדבר האלוקים. אפשר היה לשאול את אחיתופל, זה לא רוח הקודש, זאת לא נבואה. זאת לא חוכמה. זה לא שכל חריף במיוחד. זה כוח מיוחד שנקרא עיצה. מה הוא? מאין הוא? מאיכן הוא מגיע? הגמרא, המשנה אומרת, כל מי שלומד, מי שעוסק בתורה, כראוי מי שעוסק בתורה לשמה. אז בין יתר המעלות, נהנים ממנו עיצה ותושייה. חוץ מכל הדברים הרבה שהוא זוכה להם, אז גם נהנים ממנו עיצה ותושייה. התורה מעידה על עצמה, התורה אומרת על עצמה, לי עיצה ותושייה, אני בינה לי גבורה. זה מה שהתורה אומרת על עצמה, התורה כך היא, כך היא מכריזה על עצמה, לי עיצה ותושייה. זאת אומרת, למדנו, הכוח הזה גם הוא נלקח מהתורה. נהנים ממנו, ממי שלומד תורה, ממי שמגיע. התורה אומרת על עצמה, לי עיצה ותושייה. כוח עיצה אמיתי, גם הוא נובע מתורה. למה זה שייך? לאיזה חלק זה שייך? איפה? זה אזור מיוחד בגוף. כליות. כשאותו מאן דאמר במדרש, אומר מאיכן למד אברהם תורה. אז אחד המאן דאמרים אומר, נעשו לו שני כליותיו כשני רבנים ומהם למד תורה. הפירוש המילולי של הדברים, זה שאברהם למד תורה בחינת עיצה. אברהם לא ידע איך חיים בעולם הזה. מה אני צריך לעשות? נמצא במבוכה. אז הוא חיפש עיצה. העיצה שהוא מצא, זה התורה. התורה בחינת עיצה. באמת כך, בלשון הזוהר, תרי"ג מצוות, בכמה מקומות, נקראים תרי"ג עיתין. אלה תרי"ג עיצות, איך לחיות. זה חוזר כמה פעמים בזוהר. זאת אומרת, יש בחינה, יש תפיסה מסוימת בתורה, שהתפיסה הזאת היא התורה בחינת עיצה. צריך להבין, כשמדברים על עיצות, אז לא מדובר פה, אין פה שום ויכוח מה צריך להיות, מה המבוקש. זה דבר ברור, המבוקש הוא דבר מסוים. השאלה היא איך בנסיבות הקיימות, איך אני מגיע לזה? איך אני יכול להסתדר עם מה שיש לי, כדי להגיע לאותו דבר שאותו אני בוודאות צריך? זה כוח מיוחד שנקרא עיצה. עיצה. הדברים הם כמעט מובנים מעליהם, שכשאנחנו מדברים על עיצה, 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 זאת מילה, מילה של תורה. כשאנחנו מסתכלים על המילה, עיצה, זה לשון נקבה של עץ. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים עיצה, אמרנו המקבל מבחינת העץ של האדם. הגמרא במסכת ברכות אומרת, שתי כליות יש לאדם. שתי כליות יש לאדם. אחת יועצתו לטובה, אחת יועצתו לרעה. מסתבר, אומרת הגמרא, שהימנית לטובה והשמאלית לרעה. אז לאדם יש שתי כליות, והכליות יועצות. יועצות. הגרא בביאורי אגדות במסכת ברכות על הגמרא הזאת מגלה במשנה כתוב עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק שין יוד עולמות שנאמר להנחיל אוהבה יש ואוצרותיהם עמלה בפסוק כתוב, כך כתוב. אני אגיד מה שכתוב, מה שהגרא אומר. בפסוק כתוב, וייצר השם אלוקים את האדם. וייצר השם אלוקים את האדם. אפר מן האדמה. כתוב בשני יהודים. וייצר השם אלוקים בשני יהודים אז אחד מהפירושים שכתובים בגמרא וייצר שני יצרים ברא השם באדם אחד יצר טוב אחד יצר רע שני יצרים דברי הגרא הם כך הוא אומר הוא אומר המילה להנחיל אוהבה יש יש זה ראשי תיבות, ככה אומר הגרא. יש זה ראשי תיבות ימין, שמאל. שין יוד עולמות, זוכה מי שמקיים. מי שמקיים, מי ש... כל צדיק וצדיק, יזכה לשין יוד עולמות. 310 עולמות. כשאדם עובר, חי את עולמו כראוי, כמו שהתורה מצווה. אז האדם עושה מהעולם הזה 310 עולמות. והגרא, כמו שהוא אומר שזה מתחלק לשניים. ל-300 עולמות האדם זוכה בזה שהוא מתגבר על היצר הרע, ול-10 עולמות הוא זוכה בזה שהוא שומע בקולו של היצר הטוב. חלק ההתגברות היחס הוא יחס של 1:30. הגרא מסיים, וייצר זה אותה גימטריה. יש. ייצר בשני יהודים, יוד, יוד, צדי, ריש, זה שין יוד. יש. זה מה שהוא אומר. זאת אומרת, ביש כתוב שני יצרים, ובייצר כתוב שני יצרים. פה וגם פה, שני יצרים יש באדם. כשהגמרא אומרת ששתי כליות הן נושאות את שני היצרים, אז אנחנו לומדים מזה שהיצר הרע נמצא באדם באותו כוח שנקרא עיצה. הוא לא נמצא לא בשכל ולא בלב. הוא נמצא בכליות. היצר הרע, זה חידוש. אנחנו לא רגילים כך. גם לשון חזל בכל מקום זה כך. איזו אל זר שהוא בליבו של אדם, ואומר זה יצר הרע. לא יהיה בך אל זר. אל זר שהוא בליבו של אדם. יצר הרע. אבל הגמרא מחדשת, הגמרא מגלה לנו. שתי כליות יש באדם, אחת יועצתו לרעה. אחת יועצתו לרעה. שם נמצא היצר הרע. בכליות. בכליות הוא נמצא. התפקיד של הכליות. כמו שידוע זה היום יודע, כל ילד, התפקיד של הכליות זה לטהר את אדם. לטהר את אדם. כשאדם טהור, כשאדם נקי, הנפש נקייה, האדם הוא הנפש. הכליות נושאות בתוכם את כוח הטיהור. ומי שהכליות השתפשו אצלו, אז אדם לא מתוהר. אדם לא מתוהר, וזה מביא עליו, זה מביא עליו מוות. הגמרא אומרת, כבר הזכרנו פה את הגמרא כמה פעמים, הגמרא אומרת בריש כל מראין, הגמרא במסכת בבא בתרא בדף נ"ח, בסוף פרק חזקת הבתים. הגמרא אומרת, בריש כל מראין אנא דם. הדם עומד בראש כל המחלות כולה. בריש כל מראין. השורש של כל המחלות זה הדם. בריש כל מראין אנא דם. זאת אומרת, הדם הוא הנפש, חיות האדם בגופו, שהנפש יוצאת, זה המוות עצמו. על רחל אמנו כתוב, והיא בצאת נפשה כי מתה. הדם נושא בתוכו את החיות. הדם הוא הנפש. בתוספות כתוב בשם רבינותם, שמי שמוציא טיפת דם בשבת, כיוון שהדם הוא הנפש, אז כל טיפת דם שיוצאת זאת נטילת נשמה. זה יש כאן, זה מעשה המתה, זה מעשה הריגה. כל טיפת דם נחשבת לנטילת נשמה. זאת אומרת, הדם זה החיים. שפיכת דם זה המוות. כל טיפת דם זה משהו של חיים. מתוך שראינו, אם למדנו, יש משהו מוזר. עץ הדעת, עץ הדעת, הביא לתוך האדם את העצה הרעה. אכילת עץ הדעת הביאה לתוכנו את העצה הרעה. את היצר הרע שהוא היועץ הרע שלנו. עצה הרעה היא באה מהעץ. אם למדנו החיבור למה שנקרא חיי עולם נטע בתוכנו, זאת אומרת החיים נקראים, החיים, חיי אמת, הם נקראים נטיעה. היינו, אנחנו נטועים, החיים נטועים בנו. זאת בחינת העץ, בחינת העץ, זה נקרא. אנחנו נטועים. השורש, במערל כתוב שהאדם הוא עץ, אבל עץ הפוך. המערל חוזר על זה כמה פעמים, אומר את זה בספר הנצח ובעוד מקומות. האדם הוא עץ הפוך. שורשיו למעלה בשמיים והוא מתפשט כלפי מטה. כך הוא צומח, כך הוא גודל, יוצא מתוך השורשים ועושה עץ, אבל המבנה הוא מלמעלה למטה, מלמעלה כלפי מטה. אנחנו לומדים, האדם, כשהאדם נידון, עוד פעם, כשהאדם נידון בעצרת על פירות האילן, נידון בעצרת על פירות האילן, וכמו שלמדנו, נידון על פירות האילן, זה הכוונה, הוא נידון על אותו חיי עולם נטע בתוכנו. היינו, החיים שנטועים בנו, והם הם בחינת העץ של הקיום שלנו. מאין אדם יכול ליטול עיצה? מאין אדם מגיע למצוא עיצה? זה כוח בפני עצמו, שוב, אני חוזר, זה כוח בפני עצמו, זאת לא... זה דבר שהוא לא, העצה לא מתחייבת מתוך חשיבה נכונה, חשיבה ישרה, חשיבה אמיתית. צריך איזו יצירה מסוימת, איזה... צריך משהו יצירתי כדי למצוא עצה איך מסתדרים. עם נתונים כאלה וכאלה, איך אני מסתדר, איך אני מגיע לאותו דבר, לקיים או להוציא לפועל את אותו דבר שאני צריך. איך? מאיפה אני לוקח את את הכוח הזה שנקרא יצא? אנחנו חייבים להבין, חייבים להבין, את הכוח הזה אנחנו יונקים, כביכול בורא העולם שם אותנו. בכל מקום שאנחנו נמצאים, אנחנו צריכים להקות שורש. כלל ישראל, כשהוא בא למצרים, כתוב על זה בנבואת ישעיהו, הבאים ישרש יעקב, יציץ ופרח ישראל, ומלאו פני תבל תנובה. ממה? ממי? מיורדי מצרים? הבאים, זאת ההפטרה של פרשת שמות. אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, ועל זה אנחנו מפטירים. הבאים ישרש יעקב, יציץ ופרח ישראל. גפן ממצרים תסיע, תגרש גויים ותתאיה. פינית לפניה, ותשרש שורשיה, ותמלא ארץ. כביכול בורא העולם לקח אותנו נטועים ממקום אחד וקיים בנו תביאימו ותתאימו בהר נחלתך. כך כביכול בורא העולם כשהוא ברא אותנו הוא שם אותנו, אבל הוא לא שם אותנו אלא הוא נוטע אותנו באותו מקום שאנחנו נמצאים. אנחנו נטועים במקום ששמו אותנו. מקומנו זאת בחינת נטיעה. אנחנו צריכים במקום הזה לעשות פירות. כאן שמו אותנו, כאן אנחנו צריכים לפעול, וכאן אנחנו צריכים להוציא, פשוט להוציא פירות, להצמיח, להפריח פירות. צדיק כתמר יפרח, רשעים כמו עשב, כולם שתולים, כולם נטועים. אלה נטיעה שהיא חסרת ערך, וזאת נטיעה חזקה. על כל, זה הכלל אצלנו, זה הכלל שלנו, זה הכלל של מקבלי התורה. על הגויים נאמר, גם זה בנבואת ישעיהו, אף בל ניטאו, אף בל זורעו, אף בל שורש בארץ גזעם, וגם נשף בהם ויבשו, ושערה כקש תישאם. הם לא נטועים. הם לא נטועים. אין להם את הסוד של... התורה אומרת על עצמה, לי עיצה ותושייה. תמיד השם מפיר הצד גוי. עוצו עיצה ותופר. דברו דבר ולא יקום. אבל אותו כוח שנקרא עיצה, זהו הכוח שניתן לנו. אנחנו צריכים בכל מצב, בורא העולם שם אותנו, בכל מקום שהוא שם אותנו, אנחנו צריכים פה לפעול. ואם אין אפשרות, אז העובדה שאנחנו נטועים פה, מחייבת שנוכל פה להסתדר. אז אנחנו צריכים למצוא עיצה. עיצה זה דבר שבוקע ועולה מתוך העובדה, שאנחנו שמו אותנו פה וחייבו אותנו במה שאנחנו חייבים. ממילא יש במקום הזה אפשרות להוציא לפועל את הדבר הזה. זה חייב להיות כך. על כל זה, על כל זה אנחנו נידונים בעצרת. זה נקרא בעצרת על פירות האילן. ראש השנה נקרא כך משום שהאדם נברא בו. זה היום תחילת מעשיך. לכן השנה מתחילה עוד פעם. זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. ביום הזה נברא האדם. ביום עצרת נברא האדם של היוד השנייה של ויצא. וייצר, הגמרא אומרת שני דברים. הגמרא דורשת שתי דרשות לוייצר. דרשה אחת, וייצר, האדם נברא בשני יצרים, יצר טוב ויצר רע. ועוד אומרת הגמרא, וייצר יצירה בעולם הזה ויצירה לעולם הבא. שתי יצירות, שני יצרים ושתי יצירות. יצירה בעולם הזה ויצירה לעולם הבא. מובן מאליו, אם לא הייתה בריאה של יצר רע, לא הייתה לנו שום זכות לעולם הבא. העובדה שבויצר כתוב שני יצרים, מחייבת גם את זה שבויצר יש שתי יצירות. מכיוון שנבראנו בשני יצרים, אז אנחנו נוצרנו בשתי יצירות. אנחנו גם יצירה בעולם הזה וגם יצירה לעולם הבא. כך שיש לנו שני ראשי שנים. ראש שנה אחד זה היום שבו נברא האדם ביוד אחת. זאת יצירת גופו ונפשו של האדם, היצירה בעולם הזה. חיי עולם נטע בתוכנו, לזה זכינו בחג השבועות. כך שהעובדה שאנחנו נידונים בעצרת על פירות האילן, פירות האילן, היא זאת חלות מיוחדת, שם נוסף, צורה נוספת לצורת אדם. האדם נברא כעץ. המשמעות של נברא כעץ זה, הוא יונק ממקומות הרבה 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 יותר עמוקים, הרבה יותר גבוהים. עץ, העיניקה של עץ מתפשטת עד ל... הגמרא אומרת, זה מתפשט עד לתזיין המה. זה מתפשט לשטח שיוצר רשות רבים. זה נקרא הכוח הנוסף. אנחנו לא ערים לזה, אנחנו לא מכירים את זה בכלל. אנחנו לא מסוגלים להבחין איך יש באדם כוח שנקרא עיצה. כוח שמגלה לו, מלמד אותו, איך לנווט, איך לחיות, איך להסתדר במצב הזה. בכל מצב שהוא נקלע אליו. מה צריך לעשות? איך צריך להוציא לפועל את מה שאני חייב במציאות ובמצב המסוים הזה. זה כוח בפני עצמו. זהו הכוח השלישי בקומה של האדם. כוח הדעת, כוח מה שנקרא, כל מה שנקרא רגש. כל מה שאני אוהב וכל מה שאני נרתע ממנו, כל מה שאני בוחל בו, בורח ממנו, כל מה שאני רץ אליו וכל מה שאני בורח ממנו. וכל מה שמצרף את הריצה אל ואת הבריחה מי ביחד. אז יש עוד כוח, והכוח הזה הוא כוח העצה. כוח העצה זה איך להוציא לפועל, איך לחיות בפועל בעולם. זה כוח מיוחד, זה לימוד מיוחד. התורה נותנת את הכוח המיוחד הזה. התורה אומרת בראש ובראשונה, לי עיצה ותושייה. על זה אנחנו נדונים בעצרת. קצת רמז. העניין כולו מסתובב סביב העומר. עומר. זה לגמרי לא ברור מה עניינו של העומר. מה... העומר הוא כזה מרכז. העומר זה בעצם שום דבר. זה אפילו לא מידה. יש פסוק מיוחד שמלמד, והעומר עשירית היפה הוא. אבל העומר של עצמו זאת לא מידה. וימוד הוא בעומר. כי העומר עשירית היפה. אז המידה היא איפה. אבל העומר זאת לא מילה של מידה, העומר זאת מילה של איסוף, קיבוץ. הזכרנו פה, כמו מלאכת מאמר. מה עניינו של העומר, מרכזי כל כך? העומר הוא זה שמביא אותנו לחג השבוע. מה עיקולי היי? מה מונח במשמעות של עומר שהופך אותו לכזה מרכז, לכזה עיקר, לכזה דבר שסביבו הכל, הכל. אנחנו מקבלים את התורה בגלל העומר, אנחנו סופרים ספירת העומר, וכך אנחנו מגיעים ליום ה-50, ואז אנחנו מקבלים תורה. העומר מביא תורה. אז זה כתוב, זה מובא, זה אפילו באריזה. עומר, הגימטריה של עומר זה יש. הגימטריה של עומר, הערך המספרי של המילה עומר, זה אותו ערך מספרי של המילה יש. יש, 310. 310 זהו המקסימום שאנחנו יכולים להפיק מהעולם הזה. זאת אומרת, אנחנו יכולים לקחת את העולם הזה ולהעלות אותו, להפוך, לעשות ממנו 310 עולמות. וזה לא... זה בדיוק. 310 עולמות שכל אחד ואחד מהם הוא עולם כעולמנו. העולם שלנו עצמו, אנחנו בקושי מסוגלים אנחנו מסוגלים בקושי לתפוס את ההיקף של מציאות ענקית כל כך. ענקית, כל כך גדולה ועוד גדלה והולכת. שהמציאות הזאת תתהפך ל-310 עולמות. אומרת, היא תהיה נטיעה, שמהנטיעה הזאת צומחים 310 עולמות. זה הרבה למעלה מהאפשרויות שלנו להשיג, לתפוס, להקיף. וייצר השם אלוקים את האדם. שוב, כמו שהגר"א אומר, וייצר, ייצר. יצירת האדם עצמה, היא שוב, אותה, זה אותו ערך מספרי. יצירת האדם מלכתחילה היא שורש שממנו יבוא יש. כדאי להזכיר, אני, שזכרנו את זה פה אולי פעם, כדאי להזכיר, רק כמה מילים נוספות לשיבינו. עוד כמה דקות. להבין. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם במאמרות. שורש של כל מאמר, שורש דיבור זה צירופי אותיות. הפרינציפ הראשון, היסוד הראשון זה האותיות. האותיות כשלעצמה הם השורש הראשון. ההתחלה של דיבור, של כתיבה, של כן, של איזה. ההתחלה הזאת שורשה במה שנקרא צירוף אותיות. אז צריך להיות משהו בסיסי, שהוא הצירוף, הצירוף הבסיסי, שהוא הצירוף הראשון, שממנו עליו, על גביו, אז נוספים עוד ועוד ועוד צירופים, עד לצירופי מילים בלי גבול ובלי תכלית. כמו שהעולם מלא מילים. מילים, דיבורים, מילים כתובות, מילים מדוברות, מילים. אבל צירוף אותיות, זאת נקודת היסוד שממנה הכל צומח. הפרינציפ הראשון, לקחת את האותיות ולצרף אותה. אם נרצה לבדוק, אחרי שנוצרו 22 אותיות האלף-בית, אז אם נרצה לבדוק, אם אנחנו רוצים לצרף אותיות, מה נעשה? אז אנחנו צריכים לחלק את האלף בית לשניים, ולשים חלק מול חלק, וכאן זה הצירוף הראשון. ככה דעת נותנת, אם אני רוצה לצרף דבר אחד לשניים, אז אני חוצה אותו לשניים, וכך אני מעמיד אותו במקום זה על זה, אני מעמיד אותו זה בצד זה, וככה דברים מצטרפים. 11 האותיות הראשונות זה מאלף עד למד. אלף עד כף. מלמד עד תף. מאלף עד כף יש 11 אותיות. מלמד עד תף יש גם 11 אותיות. אז אני שם את השורה הזאת, את ה-11 האלה, ליד ה-11 האלה, זה מימין, זה משמאל. אז מה שיוצא לי זה הצירוף אותיות שנקרא אל, במ, גן וכן הלאה. אל זה הצירוף הראשון. אל זה הצירוף הראשון, הראשון, הבסיסי, הראשון. העשירי ממנו זה יש. זה מגיע מאלף עד תף, זאת אומרת, זה מגיע מאלף עד כף, אחד לפני הסוף זה יוד, יש 11 שורות בצירוף הזה. הצירוף העליון זה כף ותף. אז זה כתוב, זה כבר כתוב בשם הגר"א ועוד. זה שורש מה שנקרא כתר. זה הדבר שעומד מעל הקומה, מעל הדבר עצמו. הדבר עצמו מתחיל ביש. יש. כך זה מתחיל. ההתחלה מלמטה זה בעל. על. על זה שלילה. יש זה חיוב. זאת אומרת, הדברים מתחילים, הצירוף הראשון מתחיל בשלילה, בלא. על. על שולל, יש מחייב. זאת אומרת, אנחנו מתחילים משלילה גמורה ומגיעים לחיוב גמור. מאנטי מציאות, אי מציאות, גמורה, אנחנו מגיעים למציאות שלמה. ככה זה. עכשיו, אחד מהענקים שבין חכמי ישראל, הרמ"א מפאנו, חי לפני 450 שנה, בערך. לפני 400 שנה. נפטר לפני קצת פחות מ-400 שנה. הוא מגלה, השם ישראל, ישראל. אז יש לנו ריש באמצע, מימין יש, משמאל על. יש מצד ימין, על מצד שמאל. כן, הימין שלי לא הימין שלכם. הריש באמצע זאת האות, האות ריש היא אות שהיא מצד אחד היא יכולה להיות המעלה, מעלה הגבוה ביותר, ומצד שני זה עניינה של האות ריש. האות ריש היא או ריש, ריש, ראש הכל, או ולרש אין כל. ריש, עלי ריש, וריש ואושר אל תיתן לי. ראש ואושר אל תיתן לי, סליחה. האות ריש היא אות שיש בה או קח את הכל, הכל שלך, עלי ריש, או רש שאין לו כלום. לרש אין כל. השם ישראל הוא כך. אם אתה לימין, אז אתה ראש הכל וכולך יש. אם אתה שמאלה לצד הזה, אז אתה בשלילה גמורה. אז אתה על, אתה לא, גמור. אשריכם ישראל. כשאתם עולים, אתם עולים עד לרקיע. אין כל אומה ולשון יכולה לכם. כשאתם יורדים, אז אתם נמסרים ביד הדברים השפלים ביותר בעולם. אתם יורדים ירידה שאין כמותה בעולם, או שאתם עולים עלייה שאין כמותה בעולם. כל זה מרומז בשם ישראל. כך זה נראה. ישראל, יש. אנחנו. יש מימין, יש כולל הכל. על משמאל זה הדבר התחתון ביותר, השפל ביותר, הנמוך ביותר. אבל הכוח של ישראל זה לחזור ולעלות מעל עד יש. העומר, העומר הוא בעצם מאכל בהימה. כבר הזכרנו את זה פה. העומר הוא מאכל בהימה. ובמשנה כתוב, להקריב מאכל בהימה, מקריב מי שהוא עצמו דומה לבהימה. סוטה, קורבנה, קורבן סעורים. מנחת קנאות, זאת מנחת סעורים. וכתוב במשנה, היא עשתה מעשה בהימה, לפי כך קורבנה מאכל בהימה. למה אנחנו מקריבים עומר? משום שאנחנו עדיין לא אדם. אנחנו עדיין לא. כשיצאנו ממצרים, היינו בנקודת ההתחלה. אנחנו עדיין היינו היינו כאלה שראוי לנו, מאכל באימה ראוי לנו. כמו שמשמע בדברי חז"ל, השעורים מעולם לא היו עץ. החיטים היו עץ. מה שנקרא מאכל אדם, זה היה עץ. השעורים זה מאכל באימה, הבהמות לא חייבות לאכול מעץ. אם נסכם את כל מה שדיברנו, זאת הצמיחה הגדולה. אנחנו נידונים על פירות האילן, פירות האילן, עד כמה שאנחנו הצלחנו לשתול, לנטוע את אותם חיי עולם, עד כמה שהצלחנו להתחבר לאותה בחינת אילן שהחיטים היו קודם החטא. עד כמה שאנחנו מצליחים להתחבר לאותה בחינה שמאכלו של אדם, מאכלו של אדם, הוא מאכלו, המאכל שמקיים אותו, הוא בדומה לו, נראה כמוהו. אם האדם הוא עץ, שתול, ועיקר הקרן שלו נשאר קיים תמיד, חיי עולם נטע בתוכי. אז מאכלו של אדם הוא גם כן עץ, פירות האילן. לזה רצינו להגיע בעצם. תן לחכם ויחכם עוד. אנחנו על כל פנים עומדים לפני שנה חדשה, שתגיע הרבה לפני ראש השנה הבאה עלינו. השנה החדשה שבקרוב תגיע אלינו. ואנחנו צריכים לקרוא את הכללות שבתורת כהנים לפני העצרת. כדי שתכלה השנה וקללותיה. אין צורך, אין צורך להאריך, אין צורך להוסיף. הכללות מרובות. אם אנחנו באמת רוצים שתכלה השנה וכללותיה, אז אנחנו צריכים לדעת לאן אנחנו הולכים, לאן אנחנו צריכים להגיע. אנחנו צריכים להגיע לחיי עולם נטע בתוכנו. אנחנו צריכים להתחבר לחיי עולם, אנחנו צריכים להתחבר לחיי אמת. זאת העיצה האחת והיחידה.